אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, רבים שואלים את עצמם איך זה קורה. איך יכול להיות שפעם אחר פעם אחר פעם, במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו חוזרים לעזה, לעוד סיבוב ולעוד סיבוב ולעוד סיבוב. לאלוף במילואים גדי שמני יש הסבר מפורט שכדאי לכם לשמוע. אלוף במילואים שמני, אתה היית מפקד פיקוד מרכז ופיקדת על אוגדת עזה והיית מזכיר צבאי לראש הממשלה כמובן. יכול להיות שהדרג המדיני הוא האשם בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה?
אני לא רוצה להטיל אשמה ברורה, אבל אין ספק שהדרג המדיני פה נשתל, מכיוון שבשנים האחרונות יש מדיניות מכוונת של העדפת חמאס על פני הרשות הפלסטינית, מסיכולים שהם לטעמי סיכולים פוליטיים, פנימיים, אלקטורליים, תקרא להם איך שאתה רוצה. ומה שבעצם קרה זה שבשנים האחרונות ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בהובלתו כנראה, הביאו את חמאס למרכז הבמה, נתנו לו לגיטימציה, שיחדו אותו תמורת שקט מדומה. כסף שכאילו הלך לסוגיות הומניטריות, אבל אנחנו יודעים שחלק, רוב הכסף הלך להתעצמות, למנגנוני הביטחון, מזכורות, מה זה מזכורות? זה הלוחמים של חמאס. ולאט לאט גידלנו פה מפלצת, שעכשיו היא קמה עלינו, כי הם עכשיו רצו כל כך הרבה ביטחון עצמי, שהם היו בטוחים שהתגובה של ישראל, אגב, אני לא בטוח שהם לא צודקים עדיין, כן? אז צריכים לראות איך הדברים האלה יגמרו, שבסופו של דבר, גם עם ההתרסה הזאת, האולטימטום והמימוש של האיום שלהם, הם יצאו כשידם על
העליון. אתה מדבר על משהו מאוד מדהיג. אתה אומר, ראש הממשלה נתניהו, שהוא ראש ממשלה כבר 12 שנים, העדיף ליצור קשרים קרובים עם חמאס, ולתת לארגון הזה, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, את מרחב התמרון הכי נוח שאפשר לעלות על הדעת. בעצם הוא לא ניסה אף פעם לטפל בשורש של הארגון הזה.
כשאני הייתי אלוף פיקוד המרכז, בין 2007 ל-2009, בדיוק כשהגעתי לפיקוד, הייתה הפיכה בעזה. וישבנו למחרת בבוקר בפיקוד, אחרי שהעיפו את החמאס, את הפתח מעזה, ואמרנו, אוקיי, מה עושים? אמרנו, יש פה הזדמנות מטורפת. האיבה שנוצרה בין שני המחנות, נתנה לנו הזדמנות מטורפת להיכנס לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, נגד החמאס. באמת התחלנו במערכה שבהתחלה אנחנו הובלנו אותה, והרשות הפלסטינית כמובן מתחת לגובה המצלמה ובצורה מאוד חשאית הייתה שותפה לעניין הזה של לקעקע את היסודות של חמאס. עכשיו צריך להבין מה זה חמאס. חמאס הוא קודם כל ארגון חברתי. מאיפה הוא שואב את הכוח שלו? מהאנשים, מהדאווה, מהמוסדות, מבתי היתומים, מהקייטנות. שם הוא מגייס את האנשים, שם הוא שואב את הכוח, שם הוא מכשיר את הלבבות. ואנחנו באנו במערכה כנגד התשתית האזרחית של החמאס. והיו דברים מאוד בעייתיים בתוך העניין הזה, כי היו דברים שלמשל אתה לוקח ואתה סוגר מוסד, אז ישו בגאצים. הדברים בסוף עמדו גם במבחן בגאצ, כי ידענו להראות את הקשר בין מה שאנחנו עושים לבין מניעת טרור, לבין פגיעה בארגון טרור. הדבר הזה לאט לאט נעלם. זאת אומרת, ממצב שבו אנחנו נרחמים בחמאס בכל השכבות, על כל המגרש, הדבר הזה נעלם, ואתה ראית לאט לאט איך ממשלת ישראל מתחילה לדבר עם החמאס, מתחילה לתאם איתו, מתחילה לתת לו כסף. עכשיו, אני אומר לך, אני הייתי מספח צהל בארצות הברית, האמריקאים לא האמינו שזה קורה. חמאס מוגדר כארגון טרור, אמריקאים אין דבר כזה לדבר עם ארגון הטרור. הם פשוט לא האמינו שהשינוי הזה קורה, וככל שהשנים חלפו זה הלך להתעצם. לדעתי השיקול היה שיקול של להתחמק מהחלטות האמיתיות, החלטות האמיתיות, זה לשבת עם אבו מאזן, זה לדבר איתו, זה אולי לעשות ויתורים פה בשלם לפלסטינים, זה לספר את תנאי החיים שלהם, ולתת איזשהו אופק מדיני, ואז אתה מסתבך כנראה עם הבייס שלך. אז עדיף שיש לך אויב כזה, כמו החמאס, אתה משתף איתו פעולה, ואתה גם מאמין שהוא שהוא יעמוד בסיכומים. ועכשיו הכל יפוצץ לנו.
כלומר, מה היה הפחד של מר נתניהו? שמה? שאם הוא ינהל מסע ומתן או דיאלוג או קשר עם אבו מאזן, הוא בעצם יותיר את האופציה המדינית על השולחן?
בוודאי. כי ברגע שאתה מדבר עם אבו מאזן, אתה לא צריך לדבר איתו בלי ללשת לקראתו, אתה לא מדבר איתו בלי לפתור בעיות. אז עדיף להיות בנתק שם. עכשיו, המערכת הפלסטינית זה כלים מטולבים. ברגע שאתה מחליש צד אחד, אתה מחזק את הצד השני באופן אוטומטי. פה עשו את שני הדברים ביחד. החלישו את אבו מאזן, זה במקביל פסקו את חמאס. זה בשלוש-ארבע שנים האחרונות תפס תאוצה מטורפת. אתה יודע, אם פעם היינו צריכים, כשניהלנו את המערכה הזאת, להרבה מודיעין, לאתר את מקורות הכסף, ולהוכיח, וכל זה פה... הכסף נוחת בנדבג, נוסע עם מזוודות עם ליווי ישראלי לארז, ונכנס לחמאס. כאילו, כל כך פשוט לחתוך את, את הצינור הזה, אבל לא, אנחנו אלה שלמעשה משתמנים את הצינור הזה, ומאפשרים אותו.
אבל אולי אין אלטרנטיבה אחרת, אולי, אלוף שמני, אז זאת הדרך היחידה לשמוע על שקט, כי הרי אנחנו לא מעוניינים להיכנס לאימות ישיר עם חמאס בעזה. אין לנו אינטרס להכניס כוחות צהל או לנהל את החיים של הפלסטינים.
לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו ראינו שם. תראה, אנחנו מבינים גם שעזה, אני מבין שעזה או חמאס היא בעיה גדולה, בסוף היא גם תהיה חלק מהפתרון. זה אי אפשר, אתה לא יכול להעלים את חמאס. אבל יש במערכת הפלסטינית שני כוחות עיקריים. אחד זה חמאס, שאומר מפירוש, הוא הולך להשמיד אותך, והוא לא יתפטר על זה אף פעם, והוא רוצה את כל השטח, והוא לא יוותר לעולם על השאיפות הטריטוריאליות שלו, ואחד שהפתח לרשות הפלסטינית ואבו מאזן, יש לי המון טענות כלפי אבו מאזן, אבל הם קיבלו החלטה אסטרטגית, הם לא חוזרים למסלול של מאבק מזוין. אז מה אתה עושה? אתה מחזק את הצד השני. עכשיו תראה, אתה מסתכל היום על מה שקורה, איפה הגזרה הכי שקטה? בין הירדן לים. באיוש. למה? כי אבו מאזן לא מאפשר לחמאס להרים ראש, כי המנגנונים שלו מבינים את זה, והם לא מאפשרים לחמאס להרים ראש. איפה יש בלגן? בעזה כמובן, אבל גם במזרח ירושלים. במזרח ירושלים אנחנו אמורים לשלוט, אבל אנחנו פשוט לא נמצאים שם. ויש חמאס, ועומד דובר חמאס אתמול בירושלים, ומאיים על מדינת ישראל, והבן אדם הזה עשה ככה, אכל את ארוחת האפטר שלו, וישב גם במשפחה, והוא עדיין בבית, הוא לא עצור. עכשיו תראה, אני אומר שאחרי האירוע הזה, אני לא קורא לו סבל, כי לדעתי טעותי כל זה, אחרי האירוע הזה, חמאס צריך לקום, לנער את האבק בין האי החורבות שאנחנו נעשה שם, מודל הדחיה. אני לא חושב, אין דחיה בעזה, אבל יש בתי פעילים, יש בניינים של החמאס, יש להם תשתיות, אזרחי, זה לא משנה איזה בכלל, זה לא משנה...
לשטח שכונות, אתה אומר, לא לפחד לשטח בניינים ומבנים.
לא שכונות, בתי פעילים, מוסדות של חמאס. אני לא אומר להרוג אנשים חפים מפשע, יש לנו דרכים לדאוג שהמבנים האלה יהיו עוקים, אבל בסוף הם צריכים לקום... להחזיק את הראש ולהגיד, וואו, איזה טעות עשינו, איזה מיסקלקולציה, כמו שאמר נסראללה, למה נסראללה אמר את זה? כי נסראללה, בסוף המלחמה, מצא את עצמו במצב, שכל צון מראיתו הפכו לפליטים בארצו, אתה יודע, שיעים היו צריכים ללכת את הגור בשכונות של נוצרים ושל דרוזים, זה מבחינתו היה קטסטרופה, ותראה מה קורה עד היום בלבנון.
זאת אומרת, עוצמה עובדת, עוצמה כשאתה מפעיל אותה, בכל גדולתה היא עובדת ומשפיעה ומרתיעה. זה מה שאתה אומר לנו בעצם.
בוודאי, היא הפכה להיות לא פרופורציונלית, כמו שהייתה החלטה במלחמת לבנון השנייה, לא פרופורציונלית. עכשיו תראה, בעזה צריך להגיע את התקיפות, צריך לפגוע בבתי פעילים, מבנים שמזוהים עם החמאס, צריך לפגוע בתשתיות הצבאיות, צריך לעשות סיכולים ממוקדים, לא רק אנשי גאפ, כמו שעשו עד עכשיו, גם אנשי חמאס, גם ראשי חמאס, אתה יודע מה, גם אם יהיה קשה למצוא אותם עכשיו, לפחות שיהיו בלחץ הזה, שיבינו שמחפשים אותם, שיבינו שאנחנו הסתרנו את הכפופות. אבל עטילה, כל זה, זה רק חצי מהבעיה. טיפלת בכל מה שאמרתי עד עכשיו, טיפלת בחצי מהבעיה, כי החצי השני של חמאס נמצא במזרח ירושלים, נמצא בגדה, ונמצא בבתי הכלא. בבתי הכלא יש הנהגה, ש... שמאכוונת פיגועים, שמנהלת במשותף עם חמאס עזה ועם חמאס חוץ את כל הפעילות ואת האידיאולוגיה.
אותם אתה לא יכול לשטח בפרפרזה על, על השכונות ועל בתי הפעילים. אתה לא יכול לעשות להם כלום, הם כבר anyway בכלא, מה אתה עושה להם?
אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול לשטח בתים, אבל אני כן יכול לעצור את כל הנהגת החמאס בגדה ובמזרח ירושלים במעצרים מנהליים, ולהתחיל להכין צווי גירוש, לגרש אותם לעזה, שיהיו בעזה, שיוכלו לחמאס שיהיו בעזה. ותשמע, אני מדבר איתך על אנשים שמסתובבים חופשי ביוש, לא אסירים. אסירים צריך להקשות על, את התנאים שלהם. צריך לא לאפשר להם לנהל מתוך בתי הכלא את המערכה נגד ישראל, זה מה שקורה היום. וצריך לסגור את כל המוסדות של חמאס, שיש במזרח ירושלים ובגדה הרבה מאוד מוסדות של חמאס, שהם אלה שבסוף גורמים לתמיסת הציבור, גם זה וגם כמובן האתוס הלוחמני של חמאס וכולל, כמובן שזה קוסם לכל הצעירים הפלסטינים.
מהי הנקודה שבעיניך היא הנקודה המרכזית שבה ישראל טעתה? 2005 יצאנו מעזה, יש קו גבול, החזרנו עד המילימטר האחרון, ועדיין זה לא עוזר. שם טעינו? במקום אחר טעינו?
תראי, טעינו בשני קבועי זמן. בקבועי זמן אחד טעינו, זה היה ב-2007, אחרי שחמאס, שהיו בחירות, וחמאס זכה, ואחרי חמאס זרק את, את הפתח מעזה, והייתה שנאה נוראית, עד היום יש שנאה נוראית בין, בין הפתח לבין החמאס, למרות שהיום זה כבר מתחיל להיות בעייתי, כי למשל אנשים כמו דחלן, כבר משתף פעולה עם חמאס, דחלן הוא עזתי במקור, אז יש חלקים של הפתח שסברו לחמאס, רצועת עזה, אבל זה נגיד משהו שנגד אבו מאזן, ופשוט רוצים להעיף את אבו מאזן מהמשרד שלו. אבל באותו זמן הייתה הזדמנות לישראל ליצור בידול בין עזה לבין היוש בצורה שהיית, באותו זמן הפלסטינים להרחתי היו כשלים ללכת לאיזה סוג של הסדרה איתנו, והיוש אני מתכוון, בלי עזה. כי תמיד אמרת, לעולם הפלסטינים לא יסכימו להפריד את עזה, אתה יודע, זה, הם רואים את זה כעם אחד, מדינה אחת, מעבר בטוח וכל... באותה תקופה היה פרק זמן של איזה שנה וחצי או שנתיים, שהיה חלון זמן, זה הזמן שאני מדבר עליו שעשינו את המערכה עם הפלסטינים נגד החמאס, זה חלון זמן שפספס, והנסיבות הביאו את, לכך שבעצם גם אם יש היום הרבה מאוד שנאה והרבה מאוד ניגודיות בין החמאס לבין הפתח, אתה לא יכול היום לבוא עם הקונספט הזה של, של בידול שהפלסטינים יקבלו אותו. הפלסטינים בגדה יקבלו אותו ופתח והרשות הפלסטינית תלך עליו. אז זאת הייתה טעות קריטית. ברגע הבנו את זה, היה צריך, וזאת הטעות השנייה שלנו, ללכת לתהליך שאני קורא לו לביית את החמאס. אתה לא יכול להעלים אותו, אבל אתה כן יכול ליצור שוני עצום בין עזה לבין הגדה, בכך שאתה לוקח את הגדה, ואתה משפר שם את החיים, ואתה הולך לקראת הפלסטינים, אתה לארג', אנחנו מדינה חזקה, אנחנו מדינה שיכולה לקחת סיכונים, ואפשר להיות לארג'ים, ואז היו מסתכלים האלה מעזה, על היוש, ואומרים, תראו, שם חיים כמו בני אדם, אנחנו חיים בזבל, וזה היה יכול לגרום לאיזושהי ריאקציה, שבסוף הייתה גם מביאה את החמאס למקום יותר סביר. זה לא הייתה הופכת אותם לחובבי ציון ולא לפתח, אבל זה היה אולי מכשיר את הקרקע לכך שבאיזשהו שלב, נגיד אבו מאזן היה יכול לקחת את חסותו, הרשות הפלסטינית, והיינו יכולים להתחיל לדבר איתם על איזשהו פתרון. המצב הזה הוא לא מתאפשר היום, זאת אומרת, היום אנחנו תקועים, אנחנו לא פה ולא שם.
אלוף גדי שמני, אתה יודע מה הבעיה עם התזה המצוינת הזו שלך? שהיא לוגית מדי והיא לא פוליטית, ולכן כנראה הגענו לאן שהגענו. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.